שלום לכולם, שבוע טוב, אנחנו בפרשת וישב, שזה בראשית ל"ז פסוק א'. הסיפור, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, פסוק ב', אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. היה לנו כמה פעמים אלה תולדות, נכון? אלא שכאן היה לנו אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. ואמרנו שזה ש... התולדות של נוח זה שהוא היה איש צדיק. פה אנחנו אומרים, למה התולדות של יעקב זה יוסף? והתשובה, שאם אנחנו מבינים קצת את כל חוכמת הקבלה ואת העניין, של מה שלמדנו, יש אברהם, יצחק ויעקב, אברהם, מרכבה של ספירת חסד, שזה כל בן אדם צריך ללמוד, להשתמש באותו כוח של אברהם, לעורר את הכוח של אברהם בתוכו, הכוח של הנתינה, והאהבה, והכנסת אורחים, ו... וחום לזולת וכן הלאה, זה אברהם. אבל אי אפשר רק אברהם, צריך גם יצחק, שזה גבורה, יכולת להתגבר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, ההתגברות, לדעת לשים את הגבולות, וגם לדעת גם אני, גם לי מגיע. והשיא של הכל זה יעקב, שיודע לא לתת יותר מדי, ולא לקחת יותר מדי, שזה בעצם הסוד של ההצלחה. אמרנו, מי זה שיקור? שהוא איבד את יעקב. אז הוא הולך ככה, הולך ככה, הוא נותן, מקבל, הוא פעם ככה ופעם ככה. אבל כל זה, אם אנחנו מסתכלים על המימד של המרכבות, כל זה נקרא משולש עליון. אברהם, יצחק ויעקב זה משולש עליון. כדי שזה יהיה פרקטי, זה צריך לצאת לפועל. ומי שמוציא את זה לפועל זה יוסף. ולכן אלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף היה קו אמצעי של משולש תחתון. אם מסתכלים על מגן דוד, יש אברהם, יצחק ויעקב, ואז מי שמוציא את זה לפועל, זה אחר כך יהיה משה ואהרון, אבל יוסף, שזה בדיוק בקו אמצעי, מתחת ליעקב. ויעקב, אומר לנו הזוהר, כל ימיו ידע שהתפקיד שלו בעולם זה להביא לעולם את יוסף. כדי שהוא יהיה מרכבה, הוא ידע שהוא צריך להביא נשמה מיוחדת, ולכן הוא עוד ידע שרק רחל יכולה להביא את יוסף, סיפור עצום, על העניין. אז לכן שאנחנו חושבים על המכה שיעקב קיבל כאשר הוא מתבשר על זה שטרוף טורף יוסף, בשבילו זה אם אין יוסף אז מה עשיתי כל החיים? אוקיי? שזה היה, שזה חלק קשה מאוד של הסיפור. ולכן יוסף, אנחנו מבינים הסיפור, קיבל יחס מיוחד על פני היתר האחים. הבעיה היא שזה גם בן אדם ברמה רוחנית מאוד גבוהה, קשה לו עם העניין שאח שלך מקבל יחס מיוחד ואתה נחשב לסתם ותמיד יוצר בעיות. אוקיי? ואנחנו רואים איזה בעיות זה יוצר. יוסף בן 17 שנה יורה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ובני בעה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. על שם זה המיוזיקל, נכון? על שם יוסף וכתונת הפסים, מי לא מכיר את זה? בדורות, לא יודע, בדור הזה. ויראו אחיו כי אותו אהב אביה מכל אחיו, וישנאו אותו. יעקב לא למד מהבית, אבל אנחנו יודעים שאם דברים קורים, יש לזה איזו משמעות. ולא יכלו לדברו שלום. אפילו שלום לא יכלו להגיד לו. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיף ועצנו אותו. עכשיו הסיפור של שני החלומות המפורסמים, שהוא, מה שאנחנו מבינים, יוסף, טלוויזיה מעגל סגור, לא אומרים לו שלום, והוא ממשיך לבוא לספר להם את חלומות הגדולה שלו. לא קולט. וזה ממשיך, שאחרי החלומות האלה, שבהם הוא ימלוך עליהם ומשתחוו אליו, אז ברור שזה לא מוסיף לאהבה שלהם אליו. ואז הם ממשיך, פסוק י' ב', והלכו יחב לראות את צון אביהם בשכם. ביום הישראל אל יוסף אלו, אחיך, אחיך רואים בשכם לך ושלחך אליהם, ואומר לו, הנני. ביום אלו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. הוא שולח אותו כדי לראות מה האחים עושים. אז עוד פעם, הוא בבית עם אבא, מגישים לארוחת בוקר למיטה, עושים לו כביסה, עושים לו הכל, הכל מחפשים לו, מסדרים לו, מכינים לו, מבשלים לו, הקטונת פסים שלו תמיד נקייה וכו' וכו'. והאחים ישנים על הג'בלאות עם הצון, והוא הולך לבדוק אם הכל בסדר, להגיד לאבא אם הצון בסדר. לא בריא. ולכן זה ממשיך, ויבוא שכמה, וימצאו איש, פסוק תתווה, וימצאו איש והנה טועה בשדה. לא זוכר, זה פרשן, ראיתי לפני הרבה זמן. טועה בשדה, מה טועה בשדה? בכל היה טועה. כי בעברית זה כפל משמעות במילה טועה. טועה זה אחד שהלך לאיבוד, וטועה זה אחד שלא מבין את ה... עשה טעות, טועה עם עין. עשה טעות. הטעות שלו הייתה טעות שכמעט עלתה לו בחיים. הוא חשב שהם האחים שלו והם אוהבים אותו. הוא אומר לאחים, הוא אומר לאיש, וישאל האיש לאמור, מה תבקש? והוא אומר, את החי אנוכי מבקש. באיזה תמימות. אחיך, הם רוצים להרוג אותך. איזה אחיך? טועה. טעית לגמרי במה שנקרא לקרוא את המציאות. והוא היה ילד חכם, הוא היה יוסף. איפה הם רואים? והוא אומר, האיש, נסעו מזה, כי שמעתי, אומרים, נלכה דותיינה. והלך יוסף אחריך ונמצאים בדותן. אז הוא הולך עוד יותר צפון המשכם לעמק דותן, והיו אותו מרחוק בו ותר מקרב עליהם, והתנקלו אותו למיתו, רק כשהם ראו אותו. רואו, יש לנו הזדמנות. למה הם שנו אותו? הם היו מרכבות, הם היו של השבטים, וכן הלאה, אלא, הם אמרו, לאברהם יצא ישמעאל, לא יצא לנו ממנו טוב אף פעם. מיצחק אחר יצא עשיו, גם כן צריך להרוג אותם שהם קטנים. הנה, יש לנו עוד אחד. הנה יוסף, בדיוק כמוהם. כי כמו שלמדנו בשיעור שעבר, אתם זוכרים, כאשר עשיו נולד, הוא נולד ונועד לגדולות. אבל הוא בחר אחרת. הוא בחר לא לקחת אחריות. ולכן, למרות שהוא נועד לגדולות, הוא בחר לא לשלם את המחיר, ולכן הוא בחר את הרצון לקבל לעצמו בלבד, שקוראים בזה היי וביי. אני רוצה שיהיה לי טוב, ואני לא מוכן לשלם שום מחיר בשביל זה, ולכן, איזה טוב יכול להיות לך? מהסוג הזה של או יין, אוכל וכו', שזה בעצם עולם שבו אנחנו חיים. אנשים רצים אחרי התענוג של הרגע, והתענוג הזה גם הולך ברגע. הם היו בטוחים שיעקב, נכון, נולד, שסליחה, יוסף, שנולד ליעקב ורחל, היה יכול להיות צדיק גדול, אבל הנה הוא בחר, כמו עשיו, הוא בחר בצד הלא טוב. עובדה, הוא סנוב, מתנהג אליהם לא יפה, משפיל אותם וכן הלאה, והוא לא רואה. ויכול להיות שזה באמת היה הכיוון שיוסף הלך בו. כי אם הוא מתנהג בצורה כזאת, זה לא צורה של עבודה רוחנית, זה בדיוק ההפך. והם רואים של אחי, והם רואים אותו מתקרב, הנה בא לחלומות על הזה, בא ואתה לכו נרגנו ונרגעו ונשליחו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה חלטו, ונראה מה היו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ואומר, לא נקרנו נפש, ראובן הוא המבוגר החיי, או הבן הבכור, יש לו איזה מעמד, לא, 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 הוא לא היה מוכן, ויאמר אליהם, ראובן, אל תשפחו דם, השליחו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד תשלחו בו למען נציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ראובן פה כנראה איבד חלק גדול מהגדולה שלו. בן הבכור, בכל אופן, הנה, אם אתה הולך לעזור למישהו, אז תעזור, עד הסוף. לזרוק אותו אל הבור, לכן מכאן אנחנו לומדים שלעולם יפיל אדם את עצמו לבור מלא נחשים ועקרבים, ולא לידיים של בני אדם ששונאים אותו. והבור ריק, אין בו מים. שואל רשי, אין בו מים? למה צריך להגיד לנו? אין בו מים, אבל עקרבים ונחשים יש בו. ויהי כאשר בא יוסף אליך, והפשיטו את יוסף את כותנתו ואת צאן את הפסים אשר עליו, וישליך אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. וישבו לכל לחם, ויסרו עיניהם, ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נכות וצרי ולות. רשי אומר, להוריד מצרימה. פירוש רשי, להודיע מתן שכרן של צדיקים. יוסף צדיק? איזה צדיק? הוא מתנהג ממש לא יפה. אלא כנראה שכבר יוסף בתוך הבור כבר קרה לו נס. איך אנחנו יודעים? הוא יצא משם בחיים. איך הוא יצא בחיים? הוא בחר. הוא בחר. הוא החליט לבחור. בני אדם, יש להם רגעים שבהם הם צריכים לבחור. להיות קורבן, להיות מסכן, לחוס על כל העולם, להאשים את כל העולם, להיות צודק, או להגיד, זה קרה לי, לא במקרה, ואני רק רוצים את זה, הכל יהיה לטובה. והוא עשה, כנראה שיעקב עשה, יוסף, עשה כבר את הטרנספורמציה, את השינוי, שוב הבור. ולכן, שאין דרכן של ערביים לשאת אל הנפט ויתרן שרחן רע, זה רשי, ה-11, אוקיי? ערבים מתעסקים נפט, אוקיי? ולזה נזמנו, ויוסף בא לו אורחה עם בסמים, ובסמים הכי יוקרתיים, שלא ייזוק מריח הרע. אוקיי. ואומר יהודה אל אחיך, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אז יהודה רוצה גם כן להציל את יוסף, מידי האחים שכן מסבר, לא כל האחים רצו להרוג אותו. אבל למה ראובן ויהודה לא עשו יד אחת להציל את יוסף? הם לא עשו, הם שילמו. ראובן בתור הבכור שהיה אמור לקבל את הבכורה ואת הברכה ואת ואת הכהונה וכולי, לא קיבל לא אף אחד מהם. לא רק זה, אפילו לא נכנס לארץ. איפה הייתה הנחלה של ראובן? בעבר הירדן המזרחי. אוקיי? והם קראו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף והביאו את יוסף מצרימה. והיה שוב ראובן אל הבור, כנראה שראובן לא היה באותו רגע בסביבה, והנה אין יוסף בבור ויקרא את בגדיו. וישוב אל אחיו ואמר, הילד איננו ואני, אנה אני בא. ויקחו את קטונת יוסף, וישחטו סיריזים, ויתבלו את הקטונת בדם. דם של מי? סיריזים. איך יעקב רימה את אביו? עם אורות של עיזים. וישלחו את קטונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ואמרו את זאת, מצאנו הקרנה הקטונת בן חי, אם לא. ויקירה ואמר קטונת בני חיה רעה חלטו טרוף טורף יוסף. חשך לו העולם. ויקרא יעקב סמלותיו וישם שק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וחובנותיו לנחמו. וימהן להתנחם ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה ויבק אותו אביו. והמדרש אומר יצחק עוד היה בחיים. יצחק ראה שיוסף חי. הוא לא אמר ליעקב. אם הוא לא רואה, כנראה שהוא לא צריך לראות. לא תמיד אתה צריך לעשות את זה קל בשביל מישהו אחר. לנו כדאי לעשות את זה קל מסיבה אחרת, תכף אנחנו נראה. אוקיי, כמו בכל טלנובלה טובה, עוברים לסצנה אחרת. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית, מה מילה? וירד יהודה. מי נתן את העצה למכור אותו לעבד? יהודה. וירד יהודה, הוא משלם את המחיר שלו. מתחתן, נולדים לו 3 בנים, הראשון מתחתן עם תמר, מת. השני מתחתן עם תמר, מת. מפחד על השלישי, שולח אותה הביתה. היא רואה שיהודה לא מתכוון לחתן אותה עם השלישי. היא שומעת שהוא עובר בסביבה, היא מתחפשת לקדשה. הוא בא אליה, אין לו מה לשלם, הוא משאיר לה עירבון, והיא נעלמת. אחר כך מתגלה לו שהיא בהיריון. הוציאוה ותשרף. היא באה, מראה לו את העירבון שהוא נתן לה, את המטה והפתילים שלו, את החותם. היא אומרת, צדקה ממני. היא יולדת תאומים, מי זה התאומים? גלגול של הבעל הראשון והשני, שני הבנים של יהודה. מהם יוצא אחד קראו פרץ ואחד זרח, משניהם יצאו משפחת הפרצי ומשפחת הזרחי, ששתי המשפחות הגדולות החשובות ביותר בשבט יהודה, ושתיהן מתחברות בסיפור של רות ובועז. ומשם יוצא אחר כך דוד המלך. איזה סיפור, לפעמים, כדי שיקרה משהו לא רגיל, זה צריך להגיע בצורה לא רגילה. אוקיי. אנחנו עכשיו עם יהודה, כל הסיפור עם יהודה, ועוד פעם, הטלנובלה, פרק למתת, מה עם יוסף? אנחנו באמת, ויוסף הורד מצרימה, פרק למתת, פסוק א'. ויקנה פוטיפר סריס פרוס הר הטבחים משמיצרים מיד הישמלים, אשר הוא ידעו שמה. והיא השם את יוסף, והיא איש מצליח. הוא עבד, מה אתה מצליח? הוא בחר להיות עם האור. ולהיות עם האור זה מה? זה לעשות הכל כמו שעושים, כמו שהאור. וירא אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. הצלחה אמיתית זה לא שאתה אינטליגנט. יש המון אנשים אינטליגנטים, כל מה שהם נוגעים, הם יודעים להפוך זהב לזבל. נכון? כל מה שהם נוגעים. ויש אנשים שיודעים להפוך זבל לזהב. והם עושים את זה, אנחנו יודעים, כל הסטארט-אפים, כל ההמצאות הכי גדולות, זה לעשות את הלא הגיוני. מה זה אומר לעשות את הלא הגיוני? אם זה היה הגיוני, זה לעשות מה שכולם עושים. לעשות הצלחה לא רגילה, זה לעשות את מה שאף אחד לא עשה קודם. וזה לצאת מהקופסה, ואיך אתה יוצא מהקופסה? זה שאתה עושה, אבל השם מצליח בידו. זה הצלחה מחוץ לקופסה. אתה יודע שזה לא אתה. אז איך עשית? אני עשיתי, והשם פסעת היתר. אני רק נתתי את הספתח. רק נתתי את הדחיפה. איך זה עובד? וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. והאם מאז שוב העיקרון הזה חוזר, מאז יפקיד אותו בביתו, אבל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. כמו אבא שלו. שיעקב בא ללבן, הוא היה עני, תאב זהב, לא היו לו בנים, יעקב היה איתו 20 שנה, עשה את לבן עשיר, נולדו לו בנים, הכל הצליח. לבן שהיה הדוד שלו, האבא של הנשים שלו, הסבא של הנכדים שלו, לא פרגן, לאחיין שלו, החתן שלו, וכן הלאה. פה, פוטיפר המצרי, בכלל מצרי, הוא מפרגן ליוסף, אומר, הנה היוסף הזה, אני אתן לו לשלוט על הכל, כי כל מה שהוא נוגע זה מצליח. מה? כי הוא ראה. היה צריך לראות. הוא ראה שזה לא הגיוני ההצלחה שלו. הוא ראה שזה לא יוסף מצליח, השם מצליח בידו. זכות של פוטיפר, לראות את זה, להיות מסוגל לראות את זה, ולפרגן, עדיין יוסף, הוא עבד, הוא עדיין שייך כנכס פרטי של פוטיפר. אולי בגלל זה פוטיפר יכול לפרגן לו. למה הוא לא מתחרה שלו? כי הוא לא בגובה העיניים שלו, הוא שייך לו. ויהי ברכת אדוני בכל אשר יש לו בבית ובשדה. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה כי עם הלחם אשר הוא אוכל. ויהי יוסף יפה תואר, יפה מראה. איך זה קשור? תראו, אם יוסף שולט בכל הנכסים של פוטיפר, הוא לא מסתובב עם סמרטוטים, כי הוא צריך לעשות עסקים עם כל השירי מצרים. פוטיפר לא ייתן לו ללכת בתור נציג שלו לבורסה של מצרים, או לסחור את כל המסחרים הגדולים עם סמרטוטים ומריח רע. אז הוא קונה לו בגדים יפים, ויוסף מצליח, ויש לו זמן להסתכל במראה. והוא רואה כמה הוא יפה. במדרש אומר, הוא היה אחד משבעה הגברים הכי יפים, שלחו אי פעם עלי אדמות. ופתאום, תחשבו, מאיפה יש לו מראה בחדר? הוא מקבל, אתה מביא לי כל כך בכסף, קח חדר כמו צריך, הוא בטח לא גר מתחת למדרגות. כמו איזה עבד. ויוסף יפה תואר ויפה מראה. כלומר, מה אומר רשי? כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. זה פרממנט. אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני בגרה בך את הדוב. מה זה הדוב? מה הנאמר? פגוש דוב שקול ולא כסיל בעיוולתו. דוב שקול זה דבר, זה אסון. מה זה דוב שקול? שמישהו שלא רואה ממטר. מי זה? ויחר דברים אל, והסתיסה יש את אדונה ואת עיניה על יוסף. פתאום היא רואה את יוסף. בוא, בחור יפה. הוא גם שייך לי. זה מצרים. מצרים העתיקה לא הייתה מקום מוסרי במיוחד. בלשון עמתה. את זה אבל לא מדענים שלומדים היסטוריה של מצרים בבתי ספר, כי זה מצונזר. מה שהלך במצרים. היא רואה את יוסף, הוא שלה. ואתה אומר שכבה עימי. ככה. והאימהן, ויאמר אשת אדוני, ואין אדוני לא ידע את אימה בבית, וכל אשר יש לו, פתחו, מה אתה מדבר איתה? אתה, יש לך בכלל סי? אין לך, אתה שייך לה, יכולה לעשות איתך מה שהיא רוצה. בקיצור, הוא מסרב, היא נורא מתרגזת, היא צועקת מי טו, ואונס, אונס, אונס, באים כולם, ברור שלמי בית המשפט ישמע, לעבד העברי או לאצילה, זורקים אותו לכלא. מה הוא עשה? מה הפשע שלו? שהוא היה הוגן, שהוא לא רצה לבגוד בפוטיפר, שעושה איתו כל כך הרבה טוב. מה הוא עושה בכלא? הוא בוכה, הנה, הייתי בסדר וזה מה שקיבלתי, כמה אנשים עושים את זה? לא, בכלא הוא מנהל את הכלא. כנראה הוא לא ישב ובכה. זה הבחירה של יוסף. וזה מה שהוביל אותו 12 שנים יותר מאוחר, להיות, לצאת מן הכלא, ולעלות לגדולה, מה שנקרא הצלחה בין לילה, אחרי שנים רבות של עבודה מאוד קשה. שאת זה רוב האנשים לא רואים. אז בואו נראה מה הסיפור הזה, כי נכון, עשו מהסיפור הזה מחזמר ושירים וכן הלאה, וזה סיפור, זה סיפור מאוד קליט. אבל איך אנחנו משתמשים בסיפור הזה עבורנו? נתנו כמה רמזים, אבל צריך להבין, בוא נקרא את הזוהר, ואז יהיה מאוד ברור. מה זה אומר עלינו? ואיך זה נותן לנו את הסוד של ההצלחה האמיתית? וזה אנחנו חוזרים לתחילת פרשת וישב בזוהר. וצריך לשים לב, שיש פה מוטיב שפרשת תולדות, פרשת ויצא, וישלח, ועכשיו הישב, כל ארבע הפרשות האלה חוזרות על אותו מוטיב. אוקיי? כי זה בעצם, זה הזמן בשנה. עבדנו על אברהם אבין, יצחק, יעקב, עברנו על כל המודלים האלה, יש מודל נוסף. יש דבר נוסף בתוך המשוואה. וקראנו על זה גם בסוף פרשת השבוע, אתמול. אז כך, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אם הוא צדיק, למה, ריבונו שלה, מה אתה נותן לו כל כך הרבה צרות? אחר כך זה שכולת להציל אותו? זה מכירים, היה איזה פעם, תפסו איזה ראש מחלקת קבעים, נכון? בתל נוף זה היה, שעשה שריפות כדי שהוא יוכל לבוא ולחבות את זה, ויקבל פרס על זה שהוא מחבא שריפות כל כך יעיל. נכון? מה אתה נותן לו עוד ואחר כך אתה מציל אותם? תשאיר אותו בשקט. נכון? וזה לא המקרה היחיד. מדי פעם יש כאלה. כמה אומר הזוהר, תחזי בורא, כמה מקטרגים איתלי לברנש, כמה מפריעים, כוחות שמפריעים יש לכל אדם. מיומא דקודשא בריך הוא יאהב בי נשמתה באלמה. מאותו יום שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם את הנשמה שלו בעולם הזה, כלומר מרגע הלידה שלו. יש מפרים. דכיוון דנפק ברנש לאוויר עד העלמה, ברגע שהאדם יוצא לאוויר העולם, מיד הזדמן להשתתפה בעדי יצר הרע. מיד נהיה לו היצר הרע שותף. כל זמן שהוא בר, אין לו את הבעיות האלה. ברגע הלידה, מה אמרנו? תכתיב לפתח חטאת רובץ. קראנו את זה בכל אחת מהשלוש פרשות שעברו. מה זה הפתח? הפתח של הרחם, אתה רק יוצא החוצה, טרח מתלבש עליך. למה? הוא כדי נשתף בעדי יצר רע, וכך משתתף עמו יצר רע. מי השותף הכי גלוי, או לפעמים סמוי? היצר רע. למה אני צריך את היצר רע? בסוף פרשת וישלח, אתמול, קראנו בתורה, פתאום סיפור, על עשיו, נכון, מסופר על 12 אלופי עשיו, זה משלים את 12 נשיאי ישמעאל, ואחר כך יהיה לנו 12 שבטי ישראל. 12, 12, 12, ימין, שמאל ואמצע. אוקיי? אבל, שונה מישמעאל, יש פה עוד סיפור. נלך כמה פסוקים אחורה, בתורה. פרק למדו, פסוק למד א'. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. אוקיי? וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דין הווה. וימלוך באדום וימת בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. וימת יובב וימלוך תחתיו חושה מארץ התימני. וימת חושה וימלוך תחתיו הדד בן בדד. המכה את מדיין בשדה מואב ושם עירו עבית. וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממסריקה, וימת סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן אחבור, וכן הלאה ממשיך. וימות בעל חנן בן אחבור וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו, ושם אשתו מי תבעל בת מטרד בת מי זהב. למה אני צריך לדעת את זה? מה זה פתאום הסיפור הזה של קורות מלכי אדום? ועוד איך הוא קראו לסבא של אשתו של מלך אדום השמיני. ברגע שיש כזה דבר, זה אומר דרשני. והתשובה, מסביר הזוהר, מדובר פה על אחד העקרונות החשובים ביותר בכל הבנת תהליך הבריאה. אם תהליך הבריאה, אמרנו בהתחלה, היה הכל אחד. נקודה אמצעית, הכל היה שלהם. ויאמר השם יהי אור ויהי אור ויהי בוקר ויהי ערב יום אחד. גם האור האינסופי של הבורא וגם החושך שזה הכלי, היו אחד. אי אפשר להבחין ביניהם. אלא מה? למדנו שהאור נתן בצורה אינסופית כולל את עצמו. ולכן בכלי הוטבע הרצון לקבל, אבל גם מוטבע מה שנקרא בצלם אלוקים. צלמו של מי שברא אותו הוטבע בכלי. הרצונות של הכלי היו בעצם ההטבעה של בורא עולם. ולכן לא רק שהכלי רוצה, ולכן אנחנו יצורים של רצון, אנחנו כל היום רוצים. אנחנו רוצים ורוצים ורוצים ורוצים, אבל הוטבע בנו גם הצלם הבורא. ומה זה צלם הבורא? שהוא הבורא, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, ואנחנו לא סובלים שאומרים לו מה לעשות. אנחנו גם לא סובלים שמישהו בכלל שולט עלינו. לא מתאים לנו, לא נוח לנו, לא נעים לנו, ואנחנו נתמרד באיזשהו שלב. דבר אחד. דבר שני, הבורא בורא, ואנחנו אוהבים לברוא. אנחנו אוהבים ליצור, אנחנו אוהבים, אנחנו מרגישים במיטבנו שאנחנו עצמאים, ושאנחנו יצירתיים. עוד דבר שיש בצלם הבורא הוא גם נותן. ולכן אנחנו אוהבים לתת. לכן אנשים עצמאים ויצירתיים ונותנים, זה אנשים המאושרים ביותר שנפגוש. אם אנחנו רוצים להיות אנשים מאושרים, אז אנחנו צריכים להיות עצמאים, להיות יצירתיים ולהיות בנתינה. אין אגואיסטים מאושרים. אין. למה? מה לעשות? נגד החוקים של הבריאה. ואם הם שמחים, זה שמחה, מה שנקרא, היה לילה נחמד, ואז יש את הבוקר שאחרי. אז היה צמצום, והאור נפרד מהכלי. הכלי לא רוצה את האור, ואני לא רוצה את זה ככה. אבל אחרי זה, האור חזר לכלי, ובשלבים הראשונים, זה איכשהו עבד. אבל זה עבד, כי זה עוד היה ממש בהתחלה, האור נותן, הכלי מקבל ומחזיר, וכן הלאה, זה עדיין לא אין מקום ליצור, זה עדיין רובוטי אוטומטי. זוכרים פרשת ויצא? היו ליעקב שלושה סוגים של טלאים. עקודים, נקודים וברודים. עקודים, בהתחלה באמת, זה היה כל כך קרוב לאור, שכל פעם שהכלי ביקש את האור, האור נכנס, והכלי אמר, לא, 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 אני מחזיר, אני משפיע, אני לא רוצה לקבל, ונוצרו כלים שהם בעצם עקודים. משום עקדת יצחק, כל הכלים היו מחוברים עם האור, והכל היה בהרמוניה מושלמת. אבל זה היה אוטומטי, לא הייתה שם בחירה. לכן זה לא ממש נחשב. וכך נוצרו הכלים של העקודים. בעולם אדם קדמון, מי שלומד קבלה. אבל אז הכלים הלכו וקטנו כל מדרגה, עד שהם הפכו לקטנים מספיק, שעכשיו הם נקראו נקודים. נקודות. ושהאור אינסוף נכנס לכלי בכזה גודל, הוא מקבל את האור, הוא מתמלא, מכירים, יש לפעמים את המתנפחים האלה של הילדים? אתה מנפח אותו, ומה אם הוא לא בדיוק, מה שנקרא, באיכות הנכונה? ואז הוא מתפוצץ, וימלוך וימות. וימלוך וימות. שבעה מלכים כתוב עליהם, וימלוך וימות. שהוא מת, מה זה אומר? הוא התפוצץ. ולזה קוראים שבירת הכלים. מי שגדל בארץ, שמשחקים משחק, והילד, ואיזה ילד מרגיש שזה לא הולך לפי החוקים, לא משחקים, שברו את הכלים. יש חוקים. ושבירת הכלים עושה דבר הזה, מסביר לנו, הוא מערבב את הכלים של הקדושה עם הכלים של הטומאה. את הכלים של הרצון לקבל לעצמו בלבד, עם הכלים של הרצון לקבל על מנת להשפיע. את הטוב עם הרע, ובעולם שלנו שהוא אחרי שבירת הכלים, בכל דבר יש גם וגם. יש רסיסים של זה וזה, והעבודה שלנו זה לברור את הניצוצות של הקדושה, את הטוב, מתוך הרע. וזה מתחיל מעצמנו. ולכן האדם, יש לו נשמה קדושה שנולדת לתוך גוף תמה. למה תמה? תמה מישון אטום. בתוך הגוף אנחנו עיוורים, חרשים, אילמים, אנחנו טיפשים, כי הגוף מפריע כל הזמן, הגוף כל הזמן עושה רעש. פעם רוצה ככה, פעם רוצה ככה, פעם רוצה ככה, יש יצר הרע. ויצר הרע והעבודה שלנו, להשיג את החיבור מחדש עם האור, זה קודם כל מה? להתגבר על הגוף. להתגבר על הגוף, להתגבר על היצר רע. ולכן, איך אנחנו יודעים שיש לנו יצר רע? שואל הזוהר סעיף ב', ובואו רואה שכן הוא, כי הבהמות מיום שנולדו, כולן שומרות את עצמם ובורחות מאש, ומכל מקומות רעים וגם מכל סכנה, נכון? בעלי חיים, איך שנולדים הם כבר נזרים. האדם כשנולד מיד בא להשליך את עצמו אל האש. כמו שבטבע, בעלי חיים יודעים להיזהר כבר משם נולדים, מסכנות וכן הלאה, ילדים, אין מישהו יותר מומחה לייצר בעיות וסכנות מילדים קטנים. זה שהם שורדים את השנים הראשונות שלהם, זה בנס גמור כל יום. נכון? מרפי ממש חל עליהם. אם יש אפשרות שזה יהיה הסתבך, ילד כבר ימצא את הדרך לסבך את זה. ויש ארבע אפשרויות, כמה רע זה יכול להסתבך, זה קרוב לוודאי יהיה אפשרות ארבע הכי גרועה. ככה ילדים עובדים. בעלי חיים זה לא ככה. הם לא מחפשים צרות. אין להם יצר הרע. אלא אם כן, זה בעל חיים שחי עם בני אדם מאוד קרוב. בטבע לא תראה בעלי חיים במשקל עודף, עם בעיות מלנכוליות, עם בעיות פסיכולוגיות, פסיכיאטריות וכן הלאה. אצל בני אדם, הכלבים, החתולים וכל אלה שחיים קרוב לבני אדם, כל המחלות הם חוטפים גם כן. יש לנו השפעה מאוד לא טובה. ולכן מוסיף הזוהר, סעיף ג', שכתוב טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל. על מה מדובר? שהילד מסכן וחכם, שאנחנו נולדים, מי נכנס קודם? היצר עשיו. בגיל 13, אצל בנות ביום הראשון של שנה 13, אצל בנים שנה אחרי, נכנס היצר הטוב. היצר הטוב הוא ילד מסכן וחכם, כי הוא צעיר. הוא בא, מי בא לבית? מלך זקן וכסיל. מי זה המלך זקן, זקן וכסיל? היצר הוא זקן, הוא היה שם קודם. אבל הוא כסיל, למה? אתה מקשיב לו, הוא מסבך אותך תמיד. כל פעם שאתה מקשיב לו, הוא מציג את עצמו כהכי חכם בעולם, ותמיד זה עולה לך ביוקר. נכון? אשר לא ידע להיזהר עוד, זה ההמשך, להזהיר לו כתוב אלא להיזהר. בגין דיו כסיל, ועלי אמר שלמה המלך עליו השלום, והכסיל בחושך הולך. דעה מסוסיתא דחושך דקאתיה, כי הוא בא מחושך, כי המהות שלו חושך. ולית לי נאורה להאמין, ואין לו, לא, יצר רע, אין אור, אין שום יערה. אז עכשיו, אז מה יש לנו לעשות? מה העבודה שלנו? העבודה שלנו היא לברור בין המלך זקן וכסיל לבין הילד הטוב והמסכן. ולכן, נקפוץ לפסוק י' א' בזוהר. הצדיק ההוא שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה. מה פירוש סובל? בעברית מודרנית סובל זה כואב לו, אבל זה לא נכון. המילה סובל, מה השורש של המילה סובל? סמך בית למד. מה זה סמך בית למד? סבל. מה עושה הסבל? הסבל נושא את העומס, את המטען, את המסע. אוקיי? אם הסבל נשבר תחת המטען, הוא לא יכול לעבוד בתור סבל. נכון? ולכן המילה סבלנות מגיעה מאותו מקום, וגם סובלנות. כלומר, הצדיק זה אחד שסובל את כל הרעות שקורות לו, ולא נותן להם לשבור אותו. הרשע זה זה שנשבר. שבע ייפול צדיק וקם. הרשע נופל בפעם הראשונה, הוא לא יקום. אצלו צרת רבים, חצי נחמה. הוא יסחוב אחרים יחד איתו. הוא הקורבן, הוא המסכן, הוא השבור, הוא הצודק. הוא צודק וכולם לא צודקים, כולם רמאים וגנבים כי הם מצליחים, ואני לא הצלחתי כי ניסיתי, עובדה. שבע, הצדיק זה זה שסובל. סובל לא משום מצטער, חש צער וכאב. זה זה שסובל, הכוונה שיש לו סבלנות וסיבולת. למה יש לו סבלנות וסיבולת? כי הוא מתגבר על היצרה. מה היצרה אומר? תשב ותבכה. כולם אשמים. אתה בסדר, עשית הכל מה שיכולת. ולכן אין צדק, אין צדק. אי, זה לא פייר. מי אומר את זה? זה זה שלא סובל. עד לכך שיבטו את המילה הזאת בעברית. סבל זה מעלה. כלומר, מה זה סבל זה מעלה? סבל זה לא כאב. היכולת לשאת את הכאב בלי שזה ישבור אותך. זאת המעלה. כי אם זה שובר אותך, תראו שיש לחץ. בן אדם הולך למכון כושר. הוא מרים משקולות. זה לחץ, נכון? עכשיו, כל אחד שמרים משקולות, זה עוזר לו? לא. אם אתה מרים משקולות לא נכון, אתה יכול לקרוע גיד, שריר, לשבור עצמות. אנשים עושים את זה כל הזמן. למה? כי הם לא מבינים את גוף האדם, ולכן זה שאתה נושא מסעות, ואתה לא נושא את זה נכון, זה יכול לשבור אותך בצורה לא נכונה ולא הילה. מצד שני, בן אדם שמבין את החוקיות, יודע איך לשאת את המסע, סבא למשל, הוא מקצועי, יודע איך להרים מסעות בלי שיקרה לו שריר או גיד כל הזמן. אחרת הוא לא יכול להתפרנס מזה. אוקיי? לכן כושר סיבולת, זה לא מראה על נכון, שיש כוס הסיבולת, זה אומר שאתה יכול לסט את הכאב בלי להיות מסכן, בלי להיות קורבן, בלי שזה גומר אותך, בלי שזה הופך אותך לבן אדם לא טוב. כי שבן אדם מתמלא ברחמים עצמיים וכאב, אין נותן אלא מה שיש בו. אתה לא יכול לתת מה שאין לך. כשאתה מלא בצער וכאב, מה אתה מקרין על הסביבה? צער וכאב. למה רק אני? צרת רבים, נחמת טיפשים. הצדיק לא כואב, הוא סובל. אוקיי? יש הבדל בין סובל בפולנית לסובל בעברית. אוקיי? כמה רעות הוא סובל בעולם הזה כדי שלא יאמין ולא ישתתף עם יצר הרע? ואז תבינו מה שהזוהר אומר לנו, סוד עצום. כשאנחנו עוברים כאב, אי נוחיות, השפלה וביזיון, גשמי, מנטלי, כל הסוגים האפשריים, אם אנחנו לא, איך אומרים, מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. ברגע שהאדם לא נותן לזה לשבור אותו, כן משהו נשבר. היצר הרע נשבר. ברגע כי למה? מה קורה שהיצר אומר, קראתם ספר איוב? בהתחלה. מכה אחרי מכה אחרי מכה, תוך כמה פסוקים, איוב מאבד את הילדים שלו, את הרכוש שלו, שכין, את הבריאות שלו, ואשתו אומרת, מה אתה עכשיו עוד ממשיך להיות כזה צדיק? ברך אלוקים ומות. תקלל את אלוהים ותמות, מה? שמע, צריך את זה. מה עונה לה איוב? כדבר אחת הנבלות תדברי. את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל. ואז התנך אומר שם, ואיוב לא הכתיא את שפתיו. לכן, בסוף, איוב חוזר לעצמו כי הוא סובל. הוא לא נותן לכאב לשכנע אותו. הוא לא נותן ליצר, הוא אומר, אני רוצה לדעת למה. אני מאמין שהכל, יש לזה משמעות. לכן, זה לא ייסורי איוב, זה סבל איוב. כי הוא סובל, הוא נושא את זה בגאון, בחוכמה, ברצון, ובסוף הוא מנצח. והכל חוזר אליו. מי אומר לך, ולכן, לא רק שהוא חוטף את הכל, גם אשתו מתחילה לקלל אותו. למה? כסף אין, ילדים אין, בריאות אין. מה? מה אתה נשאר לי כזה צדיק? וכל החיים שהיה לנו טוב, לא היה לך תלונות, נכון? למה לנו טוב ולאחרים רע? עכשיו יש לך תלונות? שאנחנו מרגישים פעם אחת כאב, ולא נוח לנו ולא נעים עכשיו, פתאום אין חוקיות והכל לא בסדר. איפה היית עד עכשיו? כל מה שבח זה לא נגע, זה בסדר, שאנשים אחרים. זה מה שהיצר רע עושה לנו. מה, לי לא מגיע, אני כזה צדיק, אני כזה בסדר, כזה מושלם. בעצם זה שלא נוח לנו ואנחנו מתרעמים. מי מתרעם? היצר הטוב, היצר רע? היצר רע? אתה שם. שאני מבין למה זה קרה לי. הנה, אחרת איך הייתי יודע שאתה שם? זה נושא הסמוי, כל זמן שנחמד ונעים, אתה לא רואה אותו. הוא מתחזה, פתאום לא נעים, הוא אומר, מה קרה? שינו לי את התנאים? אני באתי שיהיה לי נחמד ונעים, מה פתאום לא נחמד ולא נעים? הנה אתה פה, היית שם כל הזמן. ולכן הוא אומר, רבות רואו צדיק, ולכן הוא אומר, ולא ישתתף עם יצר באותו רגע שהאדם סובל. כלומר, סובלני, כושר סיבולת, הוא לא משתתף עם היצע הרע, הוא שובר את היצע הרע. ולכן, זה שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יוציא לנו השם. רבות רעות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק. איך הצדיק יוצא מהיצע הרע? אברהם אבינו, האמין באלוהים. מיד הכל נהיה חלק ונקי ומסודר בחיים שלו, נכון? לא נכון. עצם זה שהוא העיז לצאת נגד השקר, מגרשים אותו, הוא צריך להימלט על נפשו מאור כסדים, להשאיר מאחורה את הבתים, את הרכוש, את כל החסכונות שלו וכו'. ובגיל שאנשים אחרים יוצאים לפנסיה, ועכשיו יושבים, קוראים עיתון, הולכים לקפה, מתאמנים קצת, צוחים, חוזרים, מטיילים בעולם, הוא עכשיו הולך לחרן בטורקיה, לחפש את האמת. ואז הוא מגלה שזה גם לא היה כיוון הנכון. ואז הוא הולך דרומה לארץ כנען, וגם שם, וזה לא בקלות. זה לא הולך לא בקלות. כדי להיות אברהם אבינו, זה לא בחינם. יצחק אבינו אין לו כל כך הרבה שרות. יש לו פה ושם, אבל לא מתואר לנו כל כך הרבה. אבל יצחק אבינו היה מה שנקרא יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא עומד מול העקדה. מה המחשבה הנורמלית? לברוח הביתה. ואף אחד לא אמר, מאיפה אני יודע? אבא שלי בן 137, נו, בגיל כזה אתה, הוא לא יודע מה, מה נכנס לך ג'וק? וכולי, והזוהר אומר, זה הניסיון שלו הייתה הכי גדול, הוא לא שמע שום ציווי, אם יצחק היה הולך הביתה, אומר הזוהר, הוא פטור, למה? אף אחד לא אמר לו כלום. אברהם גם פטור, לך עכשיו תרוץ אחרי יצחק. אתה בן 137, הוא בן 37, הוא לא ישתף פעולה, אין מצב. ויצחק במסירות נפש, אבא, אם זה מה שאתה חושב שנכון, אני מוכן לוותר על החיים שלי. ככה פשוט, ברגע. יש הקונה עולמו ברגע אחד. לכן, שלמדנו, יש נוח, נוח, כל צדיק, אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, משה, משה, אבל אין יצחק, יצחק. באותו רגע יצר הרע של יעקב, הוא זה שנשחט שם. של צריכה, של יצחק. נשאר רק יצחק אחד, יצחק של היצר הטוב. לפעמים ברגע. הוא לא, לכן הוא לא היה צריך לעבור כל כך הרבה כמו שאברהם עבר, וכמו שיעקב, בלי עין הרע, הוא עבר, אח שלו רוצה להרוג אותו, ואז אמא שלו אומר, תרמה את אבא, ואז אח שלו רוצה עוד יותר להרוג אותו, ואחרי זה הוא צריך לברוח, מן הפח אל הפחת, הוא נופל לדוד שלו, שהיה טיפוס אחד מפוקפק, שעושק אותו, מרמה אותו, 100 פעם, ב-20 שנה, והוא יוצא משם עשיר, ואז, מה? אח שלו רוצה להרוג אותו. ריבונו של עולם, מה זה? אני צדיק, ככה אתה מתנהג איתי? פעם אחת הוא לא מתלונן. ואז הוא בא לשכם, עונסים לו את הבת, הוא בורח משם, מתה לו רחל, ועכשיו יוסף. אין בחינם. בחינם יש צרות. כדי להיות יעקב, אתה צריך, וזה בדיוק הסיפור. אמרנו הרבה פעמים, יש שני טיפוסים, יש טיפוס חסה וטיפוס יין. טיפוס החסה, זה החבר'ה שהם, כשהם צעירים, זה מתוק ופריך ורענן וכולי, ואתה אומר, וואו, איזה משובה של נאורים וכן הלאה וכן הלאה. אבל איך שהזמן עובר, וכל דבר מרגיז אותך ומסבן אותך ומפריע לך, אתה מתחיל להיות מריר, ממורמר, ואתה נראה כמו סמרטוט. חסה שהיא מזדקנת, היא מרה, וזה נראה לא, לא טוב. הטיפוס של היין זה זה שסובל. זה שאומר אם זה קרה, לא לחינם זה קרה. איך אני משתמש, אני חייב לבחור, ונתתי לפניכם, אני ענייני נותן לפניכם היום, את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. צריך לבחור. לפעמים כמה פעמים בשעה. לבחור, כואב לי, קשה לי, לא נעים לי. זה בלתי אפשרי. אני מוכן לסבול את זה, לשאת את זה, שאז אני שובר את הגוף שלי, או שאני עכשיו ילך עם הגוף, ואני מצד אחד מקלה, למה מגיע לי וכן הלאה, ומת. כמו שאשתו שלי אמרה. ומת, מה זה מת? כל ירידה, זה מוות. אתה נהיה יותר מריר, יותר מת, יותר... צריך לבחור. צריך לבחור. להיות בסובלנות ובסבלנות, ובאמונה שלכל דבר יש... וזה באותו רגע, זה מזכך את הגוף. כמו שהמלח מכשיר את הבשר, ככה איסורים, מכשירים את הבן אדם. מתי? שהוא יין. כי אז, ככל שהזמן עובר, ככל שבן אדם עובר יותר מכות וקשיים, הוא נהיה יותר צלול, הבוקה יותר עשיר, הערך יותר גבוה. אתה צובר עוצמה וכוח. ולכן, רבות ראו צדיק משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. מה זה חפץ בו? אם אתה כל כך רוצה אותי בורא עולם, למה הצרות האלה? איך? תיפטר מהיצר הרע. איך תיפטר מהיצר הרע? כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן היצר הרע כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ומציל אותו, לכן רבות רעות, סימן שזה צדיק. הוא מציל אותו מכולם בעולם הזה, בעולם הבא, אשרי חלקו. בואו, כמה רעות עברו על יעקב כדי שלא ידבק ביצר הרע הוא. והתרחק מחלקו, משום זה סבל כמה עונשים, כמה רעות ולא שקט. בואו, כמה רעות סובלים הצדיקים בעולם הזה. רעות על רעות, מכאובים על מכאובים, כדי לזכותם לעולם הבא. ולכן, המדרש אומר, וישב יעקב בארץ כנען, רצה יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. האם אנחנו מרחלים פה על יעקב? לא. הנה, הוא עבר מה שהוא עבר, הוא אומר, טוב, אולי סוף סוף הגיע הזמן להיות בשבט. כל זמן שאתה חי, יש לך יצר רע. נכון? מה זה אומר? יש עוד מה לנקות, יש עוד מה לתקן. יש עוד מה לסבול. וכשאתה סובל את זה מלשון סובלנות, אתה שובר את היצר רע. מה לא תתרגז? מה לא? לא. זה גומר אותו. אז איך אנחנו, בעצם וזאת השאלה, אז איך אנחנו מזכחים את היצרה שלנו, מזכחים את המודעות של הגוף שלנו, מכיוון שכל הצרות שלנו באות ממה? אם כל הטוב מגיע מהאור, אז מאיפה מגיעות הצרות? מהמקטרג. מי זה המקטרג? היצר של הגוף שמונע מהאור להיכנס. שבן אדם כועס, מאיפה זה מגיע? מהיצר הטוב, מהיצר רע. שבן אדם מתרעם, לא מגיע לי, זה לא צודק. מאיפה זה מגיע? שבן אדם נמצא במצב של חוסר סובלנות וחוסר סבלנות, שזה בעצם, כל פעם שזה קורה, זה עוד מוות קטן. זה נקרא מקטרג. זה שמפריע. זה שמעכב. זה מפריע, כן. כמה אור יש? אין סוף. כמה יש לך? כמה שנתת להיכנס. כמה נתת להיכנס? ככל שאתה מוריד את היצר הרע, נכנס יותר אור. פשוט נכנס יותר אור. לכן, אותו פסוק שאומר, עכשיו אנחנו מבינים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה מצוות. מאיזה מילה זה לזכות? זך, כמו זכוכית. כלומר, התורה והמצוות זה האמצעי לזכך. למה לזכך? שעכשיו אתה זך, האור יכול להיכנס, כמו זכוכית. אם זה לא זך, האור לא יכול להיכנס. אם זה גס ואב ואטום, אטום משום טמטום או טומאה, לא יכול להיכנס. איך מזכחים תורה ומצוות? שבן אדם לומד. למה הוא לומד תורה? לא כי זה מעניין, או זה פילוסופיה מאוד מעניינת, למדתי סיפורי התורה, זה מעניין כמעט כמו טרגדיה יוונית. או הסיפורים של הומרוס וכן הלאה. זה סיפורים וזה כלי לזיכוך עצמי. זה תרופה. בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלין. שבן אדם לומד ומשקיע ומנסה להבין וכן הלאה, במקום לרוץ ולעשות כל מיני דברים כיפים, הוא מזכך את עצמו. וזה, ואז הוא מגלה מה? את האור של העולם הבא. אבל יש גם מצוות. ההבטחה כמוך, שבת, חגים, כזה וכזה וכזה. כל זה לא נועד. בורא עולם, אני עשיתי מצווה, עשיתי... מה, אתה אוסף נקודות? כאילו למעלה יש בשמיים קפיטריה, ואתה אוסף קופונים, ושאתה מגיע לקפיטריה שם למעלה, אתה יכול לעשות חגיגה, כי יש לך המון קופונים, עשית מצווה כזאת. יש אנשים שאוספים קופונים, בשבילם המצוות זה לעשות קופונים. לא. המצוות זה כלי לזכך את הגוף, את המודעות של הגוף, שום דבר אחר. ולכן ככל שבן אדם עושה את זה ביותר עוצמה, ביותר כיף, ביותר אקסטרה מייל, ככה הגוף מזדכך יותר. ואז מה קורה? נכנס יותר אור. עולמך תראה בחייך. העולם הבא בא כל הזמן. שאלה אם אתה עושה לו ברוך הבא. מתי אתה עושה לו ברוך הבא? זוכרים שאמרנו עייפים אך מרוצים? כשבן אדם עובד כל היום, והוא עושה לקיים את המצווה הכי גדולה ואהבת לך כמוך. כמה פעמים ביום בן אדם שעובד באיזשהו ג'וב, לא משנה, הוא יכול לקיים את מצוות ואהבת לך כמוך? עם הלקוחות שלו, עם הקולגות שלו, עם הספקים שלו. וברגע שאתה עושה את זה באקסטרה מייל, וזה, והגוף צועק, מה מגיע לו, לא מגיע לו? לא עושה את זה בשבילו, אני עושה את זה בשבילי. לזכך אותך, שלא תצעק. עד שימאס לך ליצוק. בסוף היום הוא כל כך עייף שהוא מפסיק ליצוק. כשהוא מפסיק ליצוק, כי נמאס לו ממך, פתאום אתה מרגיש עולם הבא. עייפים איך מרוצים. אתה מתיש את המודעות של הגוף, על ידי מה? על ידי העשייה הזאת. שזה הכל סבל. סבל מישון, כן, זה לא נוח לשרת את זה ולשרת את זה, ולעזור לזה ולעזור לזה, אבל אם אני עושה את הכל בשמחה ובהתלהבות, למרות שלא בא לי. איך שזה הורס את המודעות של הגוף, את היצר הרע. כמה אור נכנס. ואז שאתה מזדכך, איך אתה מרגיש? אתה מרחף. אתה עף. לכן אומרים, בן אדם הלך לעבודה, חזר הביתה עייף, אז הוא לא עבד. אבל אם בן אדם עובד באמת, הוא חוזר כולו מפוצץ עם אנרגיות. כי הוא עייף את הגוף, הוא עייף את המודעות של הגוף. הוא אומר, יאללה, אין לי כוח בשבילך, אני הולך. יופי, לך, לך, אל תחזור. ואז בראת באותו יום, בראת את עצמך, ואתה מרחף, אתה שמח, אתה מלא. למה? כי עשית את העבודה. אז ייקחת את הגוף. כן, אבל בעבודה יש אנשים, מה זה מעצבנים? מי שלח אותם אליך? ולמה הם באו אליך? ולמה אנחנו צריכים להתמודד איתם? זה כל אחד הזדמנות. שאנחנו מתמודדים עם זה כמו שצריך, בשמחה, באהבה, באכלה, בסובלנות. איך זה מרגיש בסוף היום? אתה בהיי, אתה מרחף. אתה מרגיש, הנה, אמרת לעולם הבא, ברוך הבא. אתה חי. כמו שלמדנו במסילת ישרים של הרמח"ל, שהוא כותב, רבי פנחס בן יאיר היה אומר, זריזות מביאה לזהירות וכולי, בסוף לתחיית המתים. פשוט אתה יוצא מהמוות שזה הרג אותי, וזה הפיל אותי, וזה גמר אותי, שום דבר לא הרג אותי, שום דבר. אני פשוט משתמש בכל אלה כדי מה? לזכך את הגוף. אדם שלא עושה את זה, אדם שמנסה כל הזמן להיות בנוח, בשקט, בשלווה, שאף אחד לא יפריע לו, זה אנשים הכי מעוצבנים שיש. למה? כי הם לא מזכחים את המודעות של הגוף. זה יכול לקרות רק מתוך עבודה קשה של האקסטרה מייל. שאתה דוחף את עצמך, דוחף את עצמך, כמו להבדיל, במכון כושר, אם לא תרים את המשקולת, עד שאתה מרגיש שנקרא לך השריר, לא גודל השריר, אתה לא צומח מזה. בעסקים, אם אתה לא יוצא מעבר, מחוץ לקופסה, ודוחף את עצמך, דוחף את עצמך, דוחף את עצמך, אתה לא זז לשום מקום. כדי שאדם ישנה את הסטטוס, הסטטוס של האדם זה קודם כל מה הקשר שלי עם העולם הבא. מה קובע את הסטטוס? המקטרגים. מה קובע את הסטטוס של המקטרגים? הרגת אותם? לא הרגת אותם. אתה כל הזמן במסע צייד להרוג אותם? זה הכי קשה, נכון? אבל כשאנחנו עושים את האקסטרה, דווקא שלא בא לנו לדבר עם אף אחד וכולי, ומישהו מתקשר והוא צריך עזרה, והיצר אומר, אני לא דוד, 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 סוף, די, די. זאת אומרת, אתה יודע מה? דווקא. בן אדם צריך עזרה. אני אעזור לו. אין לי כוח, אבל אני אעזור לו. נחזור ליוסף. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. גנבו אותו, האחים שלו מכרו אותו. מה יכול להיות יותר פוסט-טראומה מזה שהאחים שלך בגדו בך, לא סתם בגדו בך, זרקו אותך לבורים נחשים והקרבים, בנס ניצלת, מכרו אותך לעבד. לא כתוב בתורה, גונב איש ומחרו מות יומת? כמה זה דבר נורא למכור מישהו לעבד, לקחת לו את החירות? יוסף יכול לשבת עם פסיכולוג שנים, עם הפוסט טראומה של הדבר. או להגיד, אני סובל את זה. אם הוא יצא מזה, אז הוא בחר בחיים. הוא בחר לסבול את זה, הוא בחר להיות בחיים, הוא בחר לחיות. ככה זה עובד. זאת אומרת, אנחנו חייבים להטיש את עצמנו בתורה ובמצוות. זה לא דת, זה טכנולוגיה של איך אנחנו, כל אחד שיבחר איך הוא רוצה לעשות את זה. אבל אם אדם לא מטיש את עצמו במעשה הזה, זה לא יבוא, העולם הבא לא יבוא אליך סתם ככה. הוא יבוא, ידפוק בדלת, אתה תזרוק אותו לכל הרוחות. הוא לא מתאים לך לאג'נדה. להפך, מצבן אותך. אתה רואה בן אדם שהתחבר לקדושה, והוא בשקט פנימי, בשלווה, באמונה, מצבן אותך. מה אתה בשקט? מה אתה בשלווה? מה זה? אתה לא ראית, לא קראת בעיתון, לא שמעת עכשיו ברדיו, לא קיבלת את הוואטסאפ, על ההוא שעשה את זה וזה, ואתה כל היום הולך כמו... זוכרים את הקומקומים האלה? שהיו פעם, שהקומקום רותח, וזה כל היום, ככה. כל היום הולך ומקטר, מלא עשן ועדים, וכולי, ופלה, ופלה, איפה העולם הבא? אתה חי בגנום. אתה חי בגנום. זאת העבודה שלנו. ולכן, אנחנו רואים, גם יהודה לא מקבל את זה בחינם, ויוסף לא מקבל את זה בחינם, אבל יוסף בגיל 17, הוא עמד בפני בחירה. הוא יושב בבור עם החשים והעקרבים, הוא צריך להחליט. אתה מאשים את האחים שלך ושונא אותם, והעקרבים יהרגו אותך? כי אתה עכשיו ברובד שלהם? או שעכשיו אתה בוחר בחיים. אם אתה בחיים, אז הם לא רואים אותך. כי אתה עכשיו בעץ החיים. ומי שבעץ החיים, לא הנחשים ולא עקרבים, לא רואים אותו. הוא בוחר להיות בעץ החיים, ופתאום יש לו, כן, מוכרים אותו לעבד, אבל לגמלים מלאים בבשמים הכי יקרים שיש. הוא מגיע למצרים.
ונעלמה לו
היהירות כי הוא בחר. הוא עשה את ה... אבא שלו הכין אותו עד גיל 17 לזה. אבל הוא לא צריך לעשות את זה, ואתה לא יכול לעשות את זה בשביל מישהו אחר. ומתי הרגעים הכי גדולים? דווקא ברגעים האלה של חיים ומוות. דווקא הצרה הזאת הצילה את החיים שלו. הוא היה יכול להיות להפוך לעשיו. אם זה היה ממשיך ככה, והכל היה נעים ונחמד ונוח. זה שהם זרקו אותו לבור, הציל אותו, הציל אותו, את יוסף. הוא היה חייב להחליט. להמשיך כמו שהיה עד עכשיו, אל התהום, או לבחור בעץ החיים.
בלי זה,
עכשיו הייתה לו בחירה. היה נוח, שהכל נוח, יש לך בחירה? שהכל נוח ונעים. מי עכשיו ימרוד בנוח ובנעים, למרות שיש אנשים עושים את זה. אנשים עושים את זה, מה שהוא אומר, לא יכול להיות, אני עכשיו אצל אבא, אצל אמא, הכל נעים, הכל נוח, הכל זה, אני עכשיו, יש לי כבר, יש לי משרה קבועה, עם פנסיה וכו'. לא יודע, אני לא מוצא את עצמי פה. לאנשים לא עושים את זה? והם פותחים עסק עצמאי, ופותחים איזה קריירה או משהו אחר, פותחים באיזה מסע עם כל כך הרבה כאב וצער, ואי נוחות, אבל יש פה את היצירה שלי ואת הבחירה שלי. ואני גדל, ואני צומח, ואני לא תקוע באותו מגירה, שמישהו אחר שם אותי בתוכה. אז אלה שהם עצובים כל הזמן, והם בדיכאון כל הזמן, וכולם אשמים להם, וכולם לא בסדר, וזה לא פייר, החיים לא פיירים. יש דרך אחת, לצאת מזה, לצאת מהדיכאון, מהסבל, מהמתמרמרות וכן הלאה. זה פשוט לקחת על עצמנו את המטלות של לעשות למען הזולת, של ללמוד, הכל, לקחת את זה עד הסוף. ואתה שומע... אלף, מיליון צרכות בתוך הגוף. מה אתה עושה? זה קשה, זה זה. עד שאתה מתיש אותו, ואז אתה מתחיל לגלות את העולם הבא כל יום מחדש. עוד חתיכה מהעולם הבא, ועוד חתיכה מהעולם הבא, ועוד חתיכה מהעולם הבא. וזה לא שכל מי שיש לו צרות ורעות, הוא נהיה צדיק. יש כאלה שכל צרה, הם נשברים עוד פעם. כמו שאמרנו, מרים את המשקולות, לא בזווית הנכונה. הם נשברים מחדש ונהיים עוד יותר מרים. אתם רואים? אתם רואים באיזה קריאת ניצחון, אתם רואים? ניסיתי ושוב התעללו בי ודרכו עליי ועשו לי. כי אתה לא סובל. אתה פשוט נותן ליצר רע לשלוט עליך. אתה פרייר שלו. וככה שיוסף מגיע, שהוא מגיע למצב שהוא מסלסל בשערו, יפה תואר ויפה מראה, הוא לרגע נכנס לתוך האשליה הזאת שהכל נעים וכל... רגע, מה עם החזון שלך? אומר הזוהר מיוסף, אנחנו לומדים פה בפרשה, שלושה כללים של הצלחה. א', חייב להיות חזון. ב', אל תשכח הפעם את החזון. ג', תמיד תתנהג לפי החזון הזה. אתה הולך להיות מלך, תתנהג כמו מלך. לפעמים אתה נכנס לשירותים ציבוריים באיזשהו מקום, ואתה רואה מצוחצח ונקי ומתוחזק, ואתה רואה שם את הפועל ניקיון שאחרי הזה הוא מסובב כמו מלך בממלכה שלו. הוא המלך. ויש לו כל כך בנחת מזה. ולעומת זה אתה יכול לראות במקום יוקרתי וכן הלאה, והבן אדם שם כמו הקומקום הזה, זה מפריע לו והם מפריעים לו וכל, ואתה יודע, הבן אדם לא מוכן לעשות שום דבר בשביל להרוויח את זה. הוא לא מוכן לעשות שום דבר לשבר את היצר הרע שלו בטיפה של אינוכיות, של לסבול את האינוכיות, אלו טיפה של סובלנות. היום אנחנו קוראים לזה דחיית סיפוקים. אז קצת יהיה לך לא נעים. בסוף זה יהיה מוצלח. בסוף אתה תרוויח את העולם הבא שלך. ויוסף מרוויח ככה את העולם הבא בשבילו ובשביל כולנו. הוא מפלס עבורנו את הדרך, כי הוא הקו האמצעי של המשולש התחתון, של לעשות דברים בעולם הזה ולהצליח בצורה שלא הגיונית. ואתה יודע, האנשים האלה שמצליחים בצורה לא הגיונית, הם יודעים, אני לא חשבתי, לא התכוונתי, הם יודעים, אני עשיתי את המקסימום, אני השקעתי את וכולי, יגעת, הוא מצאת. אני עשיתי את המקסימום, זה הגיע, אני יודע שעשיתי את העבודה, ואתה יודע, אתה תעשה את העבודה, וזה כבר יקרה, מאיפה? אני יודע שאם עושים את העבודה, זה קורה. מה יקרה? לא יודע מה יקרה. מה שצריך יקרה. וזה בעצם כל אמת המידה של הצלחה אמיתית. מה זה הצלחה אמיתית? לא שכולם אומרים וואו, תראה איזה עשיר אתה, וכמה הצלחת, וכמה אתה נראה טוב, לא, הצלחה אמיתית, שכל מה שאתה עושה, אתה יודע שהשם מצליח בידך, אתה יודע שזה בא מחוץ לקופסה, ואתה מרגיש את העולם הבא, יותר ויותר יום יום בחיים שלך. שזה בעצם מה שאנחנו עושים פה כדי לתקן את הכלים השבורים. תודה רבה, שבוע טוב.